טוב, בוא נראה, אני העליתי את השידור מהצד השני, והשועלים המחבלים בקרמים גרמו לעסק הזה לרדת. אבל אנחנו, בעזרת השם, השם ייתן פתרונות לכל דבר שיכול לעזור לנו לשנות את זה. אז קודם כל תחזרו, תודיעו שהשידור חזר, ואז אנחנו בעזרת השם נעשה ונצליח, וכל מי שהיה יעלה ויבוא, ובואו נראה מי נמצא איתנו. זאת אומרת, הם שיבשו את השידור כבר מההתחלה, זאת אומרת, אני ראיתי שבתגובות הם הורידו, אז אני יודע שהם ישבו עלינו, כאילו, אז יש מישהו בבית, אז ככה שנדע שהם המחבלים, השועלים בקרמים, דואגים להוריד, אבל הם לא יוכלו, בורא עולם יותר חזק מכולם. טוב, בקיצור, אז אנחנו כאן, מקווה שרואים טוב, שומעים טוב. אז זהו, אז הנה מה שרן אומר, יותר, כמה שיותר לייקים כאלה, זה משבש להם את השיבושים, ושהשם ישבש את כל הידיים האלה שמשבשות. לא, אנחנו מבינים, אבל זה בסדר, כי מצד אחד, שדברים שנאמרים או נעשים בקדושה, תדעו שאם הכל היה הולך חלק, אז זה לא קדושה. אז זאת אומרת, שדברים שבקדושה, אני יודע, זה מניסיון חיים, תן להם, אבל אם זה לא ישבשו, אז לא יהיה להם את הרעיון הזה של שאנחנו לא נמצאים בקדושה. אז קודם כל, אז בואו ניקח את זה למקום הנכון, שאנחנו נמשיך איפה שהפסקנו, אני זוכר איפה שהפסקנו, תעשו שיתופים וכל מה שנקרא, עצרת בישי וניצבת. אז טוב, אז אנחנו נחזור לישי, עברתי גם לרבנות, אם את זוכרת. אז אמרנו מה זה ממזר, כאילו שנבין מה זה ממזר מבחינת הרעיון. אז אמרנו שממזר זה בעצם ילד שנולד כשהאישה הייתה נשואה, ובעצם נולד כאן נטע זר. ופה בסיפור, עכשיו דיברנו על הרבנות פה, על הרבנים האלה שנמצאים, בדיוק אז הם הפילו את השידור, כי העניין הוא של למה הם מפילים דווקא בקטע הזה. כי אז אמרנו שהיום המוסד, מוסד אותיות סדום, הוא נקרא מוסד הרבנות בעין. אז הסדום הזה של הרבנות הוא חלק אומרים שהדברים האלה שקיים דיינים או כאלה, אז מה קורה? למה היום בארצנו, בחלק מהטרפת שיש פה, זה בעצם שהם מייצרים ממזרים. ולמה? כי הגירושים הם לא אמיתיים. הגירושים קודם כל הם לא אמיתיים. זאת אומרת, וגם הנישואים לא כל כך אמיתיים. תראו, אם למשל, הרי קידושים זה בעצם להכניס לחופה את בורא עולם. עכשיו, קלה ממוצעת היום שמתחתנת, חשופת חזה וחשופת בשר. חד משמעית, אין שכינה ואין בורא. אין. זאת אומרת שהקידושים האלה בכלל מלכתחילה אצל אישה חשופה, זה רק טקס. הם נישואים, אבל לא ממש. נישואים. עכשיו, אבל לא ממש. עכשיו, יש דבר נוסף. שאישה, אני לא יצאתי מנושא של אישה, בנק הזרע זה בכלל המצאה אילומינטים, שבעצם היא בשמיים, הכיתרוג הכי גדול שיכול להיות על עם ישראל זה החרטה הזאת. וכל אישה שמשתמשת בבנק הזה, אוי לה, אוי לנשמתה ואוי לילדיה. שתבינו על מה אני מדבר. אלה, השם ירחם ויציל, אין, לא ירחם ולא יציל, כי אין מה להציל. אלו נשמות שלא יהיו, אין בהם תועלת ואין בהם תכלית. עכשיו, מה שבעצם קורה, אז עכשיו יש פה דבר נוסף, כי אנחנו יודעים, כי השיבוש הוא כל כך גדול, אז נגיד שזוג אפילו חרדי שהתקדש כדת וכדין, והם רוצים להתגרש, תגיד, היא רוצה והוא לא רוצה. הוא ההפך. ואז מה קורה? היהדות החמירה ושמה גדרות רציניים, שאם גבר לא נתן גט לאשתו, היא עדיין נשואה. מה עושה בית הדין? בא וכופה עליו באמצעות הממשל לתת גט כנגד רצונו. כשגבר נותן גט כנגד רצונו, זאת אומרת שגירושים לא תופסים. אז אם הם לא תופסים, כי זה, אבל הם מבחינתם החתימו אותו בכוח, עם אקדח ברקה, אני מכיר את זה מקרוב מדי, עם אותו אקדח ברקה, אני פשוט מכיר את זה מהרבה חבר'ה שזה, וגם בחוויות האישיות שעברנו שם. זאת אומרת, הם מאלצים אותך להתגרש, זאת אומרת, בעל כורחך. אז מה זה אומר? העניין הזה של הגירושים האלו, הם בעצם לא גירושים, הם לא תופסים. אז היא בעצם לא התגרשה. ועכשיו היא התחתנה עם רבי דוס. היא התחתנה עם מישהו אחר, עם רבנים, ושניהם הלכו נגד התורה. כי הבעל הקודם לא רצה לגרש אותה, וראה בגלל שהכריחו אותו. אז הגירושים אינם חוקיים. ברגע שהם אינם חוקיים, והיא נכנסה עם גבר אחר, היא נשואה, נולד ילד ממזר. אתם יודעים כמה כאלה יש? אתם לא רוצים לשמוע. בקיצור, אז בואו רגע נביא את זה רגע, להבין שכאן בארץ יש פה, שהאילומינצים יוצרים מערכת של ממזרים. קודם כל תשכילו, תבינו, כאן אתם חיים באותו סדום. נחזור לישי וניצבת. מכיוון שהבעל ידע, ישי בסוף, השפחה אמרה לו שבעצם זה היה את האשתו. והילדים, היא לא יודע באיזה שלב היא אמרה את זה, אבל הוא ידע בוודאות. אבל הוא לא רצה לגלות לילדים באותו שלב. אז הילדים ראו את האימא שכביכול הורחקה מבית בעלה בהיריון. אז הם היו בטוחים שהוא ממזר. אז מה הם עשו? כן, בדיוק מה שהם חשבו. אז באותו זמן אמרו, אז הוא אומר מוזר, הוא לא אומר מוזר הייתי לאוריי. הוא אומר מוזר הייתי לאחיי. זאת אומרת, הם קראו לי ממזר. מוזר, מלשון, לא, התורה תמיד נוגעת במילים עדינות. אז הדברים האלה, הנה מה שבת שבע אומרת, תקדימו תרומותיכם, שנוכל לעשות, לא יהיו שיבושים כאלה, גם שידורים, שיהיה אולפן, שיהיה אתר, שיהיה לכם הרבה מקורות מידע. כי המידע הזה הוא מציל חיים. עכשיו, העניין הוא שהם, האחים שלו, קבעו שהוא ממזר. והם שנאו אותו כביכול. אבל מה הם עשו בשביל להרחיק את הבושה, כמשפחה קדושה? שלחו את דוד אחרי הצון. מה זה אומר? שלחו אותו, הצון לא שנמצא קרוב, הרי כל אבותינו היו רועי צון. זה שיעור בפני עצמו על הרועי צון, כי אני הגעתי להשגות בפסח הזה גדולות מאוד, ואני שומר אותם בעזרת השם, כי יש בזה סודות עצומים, והשם, אם השם יזכה אותי להעביר אותם, אז תדעו שיהיה פה חידושים מופלאים ונפלאים, ונשתדל להעלות אותם בקרוב, אני אתחיל איתם אולי בהר ציון. אז כולם להגיע לדוד המלך בהר ציון ביום חמישי, החל מהשעה 5. וכמה שאתם יכולים לסייע ולעזור בתרומות, יש לכם פה את החשבון, אתם יכולים להביא להר ציון, יכולים לעשות מה שאתם רוצים. עכשיו תראו, הדברים האלה אז מה קרה פה? אז בעצם לקחו את דוד ושמו אותו מאחורי הצון. עכשיו, מה זה אומר מאחורי הצון? זה אומר ששמו אותו במקום רחוק מהבית, ושם דוד גדל לבדו, כי האחים שלו שנאו אותו, והתייחסו אליו בזלזול. ובגלל שהוא היה סוג של מוקצה, סוג של ממזר, סוג של מוזר, אז מה שקרה, בעצם, הוא הורחק. עכשיו, מה קרה לדוד במרחק הזה? היה לו המון שעות לבדו. כי הוא היה, האחים שלו לא אהבו אותו. והוא כבר מגיל צעיר צריך לחיות כילד כפות, כילד שהוא מסכן, כביכול תראו מאיפה נולד המשיח. תבינו שכל הכיסופים וכל מה שהקדוש ברוך הוא לוקח ואוסף נשמה מדוקת עד עפר, שבעצם היא האנטיתזה, האנטי או הנגד כל הסיפורים וההיגיונות, וגם של הנביא שמואל, נגד ההיגיון של נביא, שהוא נחשב כמו משה ואהרון. זאת אומרת, אם נביא כמו שמואל מחטיא את הרעיון, זאת אומרת שעל אחת כמה וכמה אנשים כמונו, אם אתם, אומר לו, שמואל, אני אגיד לך מה הבעיה שלך, אתה התבלבלת, כי אתה רואה את מראה עיניך. אתה רואה לעיניים, ואילו הקדוש ברוך הוא רואה ללבב, לשני הלבבות. ואז מה קורה? כשאתה מבין שלא מה שאתה רואה זה המציאות, וכדאי שנפנים את זה. אז פה אותו דוד נרדף כל חייו, וסיפור חייו זה סיפור של מה שהם קוראים סינדרלה, אבל זה הרבה יותר גרוע. זה הסיפור שלו שהוא כל רגע בחייו נרדף, ולמעט השנים האחרונות שלו, שגם בהם היו תקלות, הוא כל הזמן נרדף. זה לא רק שאול שרדף רב, זה גם בתוך העם. אנשים גם בזקנה שלו. למשל שהוא אומר, ראיתי אומרים בית השם נלך. דיברתי על זה בשיעור הקודם, אז הוא אומר, ושמחתי כי שמעתי, כי הם אומרים בית השם נלך. מה? למה הוא אמר את זה? באותו זמן, זה היה ממש השנים האחרונות של דוד. והתברר לו על ידי נתן הנביא שהוא לא יבנה את בית המקדש. הוא כל מסעת חייו, הוא אמר, אני גר בבית ארזים, ולקדוש ברוך הוא אין איפה לגור בעולמו. אנחנו צריכים לשאול את השאלה הזאת ששאל דוד. אנחנו גרים בבתים, לא משנה איזה. איך אנחנו יכולים לישון בלילה כשלקדוש ברוך הוא אין בית מקדש, שאין לו בית? איך אתה יכול לישון? איך אתה יכול לחשוב על זה בכלל? אתה יכול לחשוב זאת אומרת, כשאני אומר לבוא להר ציון, אני אומר לכם, שם אנחנו נבנה את הבית. נהיה כל אחד מאיתנו דוד, כי שם אתה בונה בית לשם. כי אתם צריכים לבנות את המקדש קודם כל בתוך עצמכם, בתוך עצמכם, כי הבית המקודש להכניס את השכינה ואת הבורא, זה קודם כל המחשבות שלך. זה כתוב, עשו לי מקדש, אתם צריכים לעשות את כל מה שמקודש, כי כל מה שמקודש, מקודש זה נבדל, ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, השכינה שלי תשכון בתוכם, בתוכך ובתוכך ממש, בתוך תוכך יישב הבורא. זה הבית שאתה בונה. כי אם אתה חושב מחשבות לא טובות, או חושבת מחשבות לא טובות, או מתנהלת לא טוב, כי בשביל להיות קדושה, בשביל להחזיק בית מקדש, תסתכלי במראה. אם את חשופה, אם את עם מכנסיים, אם את עם נעלי עקב, אם את עם חוטיני, אם את עם כל הבעיות האלה, הברחת ממך את הקדושה. תוכל להיות בחורה תאורה וזקה, אבל בלי בית מקדש. זאת אומרת, התיקון האמיתי, בשביל לבנות בית לשם, אתה או את חייבת, גם אתה, אם גבר מסתכל היום בנשים, או מסתכל בכל השטויות האלה שיש מסביב, אפילו שהיצר שובה אותו, כל פעם שהוא משפיל מבט, או שהוא לא רואה, או שהוא לא מדבר, היא לא מדברת לשון הרע, כי תדעו לכם, שלשון הרע שקול לכל העבירות שכתובות בתורה. זאת אומרת, יכול, כל העבירות שיש, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תענה ברכה, את שקר, כל אלה שקולים ללשון הרע. אתם מבינים מה זה לשון הרע? למה צריך לשתוק? עכשיו, אני אומר, היא שאלה על דוד חי 70 שנה. בדיוק 70 שנה. ואת ה-70 שנה האלה הוא קיבל במתנה מ... זה שאלות נפלאות שהיא שואלת, הותר לה לשאול, מה זאת אומרת לה? מישהו מהיר לך על זה שאת שואלת? העניין הוא, דרך השאלה שלה, יש כאלה שמתביישים לשאול, ואתם יודעים שנגד ארבעה בנים דיברה תורה, ואחד מהם זה זה שאיננו יודע לשאול, היא יודעת לשאול. זאת אומרת, אז התורה מדברת בעדה, כי אם אתה יודע לשאול, אז קודם כל דוד חי 70 שנה. וה-70 שנה האלה בעצם, הם 70 שנה שבו נבנית המלכות עד עולם של עם ישראל. והמלכות של עם ישראל שנבנית עד עולם בגיל 70, אז קודם כל, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא הלך והראה לו, כמו באיזשהו סרט, מצגת, איך ייראה כל העולם אחרי הבריאה ואחרי הקלקול שהוא קלקל. והוא הראה לו טק, 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 ואז הוא הראה לו את דוד המלך. אבל אתה רואה, זה יהיה המושיע. הסופי, שאת כל מה שאתה קלקלת, הוא יתקן. אז אומר לו האדם הראשון, נו, אני רוצה שהוא יתקן. אז אומר לו הבורא, תן לו עכשיו 70 שנה. אני הקצבתי לך 1,000, כי אחרי שהוא חטא, הוא בכלל היה צריך למות. אותו יום. האדם נברא ביום השישי, באותו יום הוא חטא, באותו יום הוא היה צריך למות. בגלל שהוא עשה תשובה, הקדוש ברוך הוא הלך וישב בנער הסמבטיון, וישב שם ובכה ולא אכל וצם וסיגופים, השיל ממנו, קודם כל, היו לו כמה עונשים לאדם הראשון. הגובה שלו הראשוני היה 600 מטר. זאת אומרת, זה 1,000 אמה. והגובה הזה, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדמיין איזה, זאת אומרת, שהמלאכים ראו אותו וחשבו שהוא האל עצמו. ואז מה קורה לאדם הראשון? האדם הראשון, אחד האנשים שקראו לו באותו חטא, זאת אומרת, הוא היה יכול לראות את כל העולם. הוא היה יכול לעוף מכל קצה של העולם. זאת אומרת, הוא שכן בגן עדן. גן עדן זה המקום הכי מופלא בכל הבריאות שברא השם בעולמות האלו. והוא נתן לו את גן עדן. וגן עדן, אתה שם חי, רק שנקח את זה בשפה ציורית, מה זה גן עדן ומה זה האדם הראשון שחי בגן עדן. העניין הוא של הסיפור הזה של האדם שמגיע לגן עדן. לפי המדרש הפשוט, זה חיי מלכות. זאת אומרת, היו המלאכים צולים לו בשר. אבל עוד לא אכלו בשר, אמרנו, עד ימינו. זה בשר עליון. בשר הכי טעים שיכול להיות. עכשיו, המלאכים מביאים מלמעלה וצולים, וכל היום, כל מה שהוא עושה, הוא רק נהנה. והוא נהנה מחוכמה עצומה שהשם נותן לו, והוא מבין איך העולם, כי אין דבר שמענה יותר מחוכמה. אין דבר שיותר גדול יותר מחוכמה, שתדעו. אז הדברים האלה הם באים, כי בצל החוכמה שם נמצא הכל, הכל נמצא שם. עכשיו, הוא לא צריך לעבוד, עובדים בשבילו, הוא במו פיו בורא עולמות. זאת אומרת, יש לו את האישה הכי יפה בעולם, יש לו מלאכים, זאת אומרת, יש לו ילדים מתחילים לבוא לו. זאת אומרת, הכל מושלם, והוא עצמו מושלם. הוא יציר כפיו של הבורא שברא אותו, ייצר אותו כיצור הכי מושלם בעולם. זאת אומרת, היצור כל כך מושלם עד שאמרנו, טעו בו המלאכים ובאו. עכשיו, הוא גם רצה להראות להם, הקדוש ברוך הוא למלאכים, כמה האדם הזה שהוא ברא חכם, אמר, אתם רוצים לראות, כי הם כל הזמן זלזלו בו וסירבו. אז מה הם אמרו לו? אמרו לו, אל תברא את האדם, הוא כולו קטטה, הוא כל שאנחנו יודעים. ואז הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות להם שהוא רם, אמר לו, אתה יודע מה? בוא, נעשה ככה. בואו נביא את כל הבריאה שבראתי בשישה ימים, החיות, ותקראו להם אתם שמות. הביא את השפן, את הנשר, את הארנבת, את הסוס, את האריה, את החמור, הביא את הפיל, הביא את כולם, תקראו להם שמות. ישבו כל המלאכים ועשרי מלאכים של מעלה, ושברו כביכול את הראש, לא מצליחים לקרוא לאף חיה בשם שלה. ואז, מה שקורה, הם לא מצליחים והם מרימים ידיים. אז הוא קורא לאדם, וכל המלאכים רואים, יושבים כמו באיזשהו אצטדיון, מעבירים את הסוס, מעבירים את החמור, וכל שם שהאדם קורא לאותה חיה, כולם אומרים אמן. כי החוכמה שלו ידעה למה צריך שסוס יקרא סוס. זאת אומרת, יש בתוכו אותיות, בתוך הסודות הגדולים שיש פה, ורק האדם הראשון יודע לקרוא להם בשמות. ואז מה קורה? כל שם של כל חיה, בעצם נמצאת עד הרגע הזה. אז כולם הרכינו ראש, ואמרו, עכשיו כשראו אותו, כשהוא קם במלוא הדרו, אומרים שרק העקב שלו, מקעה גלגל חמה. זאת אומרת, מה זה גלגל חמה? את השמש. אם הוא היה קם, מרוב הגודל שלו והפאר שלו, זאת אומרת, השמש הייתה משתחווה לעקב שלו. זאת אומרת, היא הייתה מתכנסת. עכשיו, והעניין הוא, שאין לנו מושג בכלל מי זה האדם הראשון. אין לנו שום מושג. זאת אומרת, מי שהולך לשייך אותו לאדם שאנחנו מכירים, שכחו מזה. התיאור של האדם הראשון זה תיאור שאפשר להביא את כל המדרשים או חלק מהם, אתם תראו מי זה האדם הראשון, זאת אומרת, אין לנו בכלל תובנה, זה לא כמוני, לא כמוך, הוא בכלל בנוי מאור, באלף ולא באור, בעין. זאת אומרת, אנחנו היום משתמשים בציפורניים ושמים אותם מול נרות ההבדלה, נכון? אתם עושים הבדלה, למה אתם שמים את הציפורניים? מה הרעיון? האור שמשתקף בציפורן, זה היה האור של האדם הראשון. זאת אומרת, הוא היה בעצם בנוי, כאילו מה שגדל לו, זה הציפורן. עכשיו, הציפורן היא בעצם, אם תסתכלו טוב בציפורן, היא כאילו שונה מכל שאר החלקים באור שלנו. עכשיו, רק שתדעו שדרך הציפורניים, למה חשוב להקפיד? אין על מה שנקרא חיתוך הציפורניים מהסרת הטומאה. גם דרך הציפורניים הנשמה נכנסת וגם יוצאת. כי אז תבינו שהציפורניים זה דבר מאוד מאוד חשוב. וזה יכול להיות סכנת נפשות שמי שגוזז ציפורניו במקום פתוח. זאת אומרת, המקום הכי טוב לגזוז ציפורניים זה פשוט לגבור אותם באדמה. היום מי ששם אותם, נגיד, בשירותים, זה עובר, אבל זה, זה גם בסדר, אישרו את זה רבנים, כאילו חכמים, אבל זה סכנת נפשות, אם משאירים את הציפורניים הגזוזות, ולא מעלימים אותם, כי זה ממש סכנת נפשות. כי השינדלדים, או החיצוניים, או הרוחות הרעות, נאחזים ב... כן, לשרוף אותם זה גם בסדר. הם נאחזים בציפורניים. עכשיו, אני רק נותן פה טיפים שנדע פשוט איך להשתמש בהם. עכשיו, יש דבר נוסף, בקטע של ה... בכלל, אז העניין הזה שהאדם בנוי היה לפני החטא, מאור באלף, ואז האדם לוקח את עלי התאנה, כי אף אחד מהעצים לא רצה לתת להם מעליו, רק התאנה הסכימה. מביאים חז"ל שהיא הייתה חלק מאותו פרי עץ הדעת, אז זאת אומרת, התאנה והגפן והחיטה שהיו עץ, הם היו עץ אחד. עכשיו, נכון, נטילת הידיים היא גם בעניין הזה של הסרת הטומאה. עכשיו, כשאתם עושים את זה במהירות, אז זה מקפיץ, כי הם בורחים, הרוח הרעה, עכשיו צריכים ליטול ידיים במהירות. ולמה אתה צריך ליטול במהירות? כי הרוח הרעה, היא מנסה לחזור לאצבע השנייה, ועוד פעם לשנייה, אבל כשזה בשש, או יותר נכון שמונה פעמים, זאת אומרת, ואתה עושה את זה מהר, אין לה סיכוי, והיא עפה ממך. הרוחות הרעות האלה, פשוט הצלחת לגרש אותם. עכשיו, הדברים האלה, הם מבחינת הרעיון, זאת אומרת, שגם כשאתה נוטל ידיים, אז אתה גם מבין למה אתה עושה את זה, ולא מצוות אנשים מלומדה. זאת אומרת, שאתה מבין מה הכוח של אותה עשייה, באותה נטילת ידיים. זאת אומרת, העניין הוא של בכלל האצבעות, או הקדושת האצבעות, או הכוח של הידיים שלנו, שהיום אנחנו מבזבזים אותם על טלפונים, ולגולל את, אתה מחזיק מסך תמה, ואתה לוקח את הידיים והציפורניים הקדושות האלה, ומגולל בטלפון, אתה מערבב את הקדושה בתומה, ואז אתה מסתחרר לעצמך. ותדעו לכם שזה חלק מהדברים שפוקדים אותנו, כמו שדיברנו בתחילת השיעור. זאת אומרת, כמה שהידיים יגעו פחות בטלפון ובמסך, אז כי יש לכם אפשרות להשתמש בדיבור למסך, עדיף לכם מאשר לכתוב עם המסך. במיוחד עם האצבעות. אם יש לך כלי כזה שאיתו אתה יכול ללחוץ כשאין לך ברירה, עדיף לך מאשר לגוע באצבעות במסכים. כי אתה לוקח את ה... זה קשור לעשר ספירות, כן. אבל באצבע יש לנו יד ויש לנו אצבע. עכשיו, כשאתה אומר אצבע, יש לזה פירוש מקביל, כאילו, אני אצבע, נכון? כשאתה אומר, אני אעשה משהו בעתיד, אני אצבע את הקיר בוורוד, או בלבן. אז מה אתה אמרת? אני אצבע את הקיר. זאת אומרת, עכשיו, אם זה נשמע, אני אצבע. אני אצבע, נכון? כאילו, אתה אצבע? אז זאת אומרת שאתה צובע, אתה בעצם מצייר. וכל העולם הזה זה ציור של הדמיון שאנחנו מציירים באמצעות האצבעות. למה? איך זה עובד? למרות שזה בפני עצמו, כי כתוב אין צייר כאלוקנו. והוא נתן לך את היכולת לצייר. עכשיו, יש בזה סודות גדולים בכל העניין של האצבעות. ואם אתם רוצים להרחיב, אז אולי כדאי לעשות שיעור רק על האצבעות, כי העניין הוא של האצבעות, הוא בעצם, אם אתם רואים את היד, אז נגיד באצבעות אתם רואים שיש קווים, נכון? ויש מה שנקרא טביעות אצבע. זה סוג של מפה רוחנית שיש לכל אחד ואחת מאיתנו, שבעצם פה מגוללים, כמו שאתם, מי שמכיר איך נראית, נגיד כשאתה נכנס לברקוד, נכון? ברקוד זה בעצם חיקוי של התווי האצבע. עכשיו, הברקוד הוא בעצם יש עין ש, או קרן שקוראת את הברקוד, ועכשיו יש קרן רוחנית, וגם קרליים שהם משתמשים בזה, בתביעות האצבע. תביעות האצבע, תתפלו שאם יש מיליארדים של אנשים, לאף אחד לא יהיה את אותה תביעת אצבע. אז זאת אומרת שהאצבעות, מלבד הכוח והשימוש היומיומי שאנחנו עושים בהם, שבעצם יש לך מפה שלמה שנמצאת בכף היד שלך. זאת אומרת שהיא מתחילה מהטביעות האצבע, ושזה אמרנו סוג של ברקוד, שיורד, זאת אומרת, לחתכים, ולכל אחד יש עולם אחר בידיו, בכפות ידיו. וגם יש את החריצים ואת כל אלה שלפי תורת הסוד, לפי תורת הקבלה, אבל זה שיעורים ארוכים, זאת אומרת שמסבירים מה זה קו החיים, מה זה קו הילדים, ואתה יכול ללמוד דרך מפת היד את כל העולם של הבן אדם. עכשיו, אם הוא עושה תשובה למשל, ושינה את אלה חייו, תתפלו שהמפה ביד תתחלף. היא תתחלף. עכשיו, אז, וזה דברים שצריכים להבין. אף אחד לא מסביר לכם את זה, אתם לא שומעים את זה בשום מקום. אבל העניין הוא שכל דבר כזה זה אין סוף של שיעורים, ואני רוצה לברך אותנו ולברך את עצמנו, שהשם ייתן לי ולכם ללמוד וללמד תורה כמו שצריך, עד בלי די. כי אין דבר יותר טוב או מחכים או מעשיר כמו התורה. אין, וכשלומדים אותה כמו שצריך, אתם רואים, דיברנו, שמתם לב שיעור של שעה, שעתיים, שלוש, כמה נושאים העליתי פה? כמה נושאים? ונושא רודף נושא. ואלו דברים שלא תשמעו בשום מקום אחר, ואני מגמד את עצמי בשביל, כי זאת מתנה שהשם נותן לי לתת למי שמקשיב. ומי ששמע את השיעורים במשך כל השנים, מבין שרמת הידיעה או רמת התורה הזאת, שבה משלבים את כל הפרדס, ולוקח את זה למקום הנכון. ומה שאנחנו צריכים לשאוף, לקום בבוקר ולעשות שיעורים, ולשמוע שיעורים, ולהחכים, וככה נולדת החיבור. הרי אתם יודעים שקשר זה אותיות שקר. אז אל תשתמשו בקשר. תשתמשו באותיות חיבור, יותר נכון, באותיות עיבור. כי אתה או את רוצים לעבר את הנשמה שלכם, ולקחת את החוכמה האמיתית האלוקית, אתה, בשביל זה נקרא גם משיח, נקרא חבלי משיח, שהם חבלי לידה, או צירי יולדה. זאת אומרת, זה הכל סוג של דלת, דלת שיושבת על צירים, הצירים נמצאים בלידה, כל לידה שמתרחשת, יש בה שערים שבשמיים או בשערים שניתנו לאותה אישה צירים, ושם כשהדלתות נפתחות לרווחה, מגיע העובר או הוולד. והעובר הזה, רק בשם שלו, שהוא נקרא עובר, יש המון המון סודות. הסוד הראשון זה סוד הריבוע, כי עובר זה אותיות ריבוע. ועכשיו העניין הזה של הריבוע, הוא בעצם נוגד את כל המשולשים, ואת כל המעוינים ואת כל העיגולים שנמצאים סביבנו. כי היהודי הוא עובר. והסוד הגדול שלו זה הריבוע. לכן יש מסכת מידות, ולכן יש בלימוד של בית המקדש כל התבניות שנמצאות בבית המקדש קשורים למבנה סכמטי של קווים ישרים או מלבן או ריבוע או ריבוע בתוך מלבן. זה אומר ארון הברית, זה אומר המזבח החיצון, זה אומר המזבח הפנימי, זה אומר שכל הדברים שבהם מעלים את הקדושה, שכמו מזבחות, מזבח הקטורת או ארון הברית, כולם, או התפילים שיש לך בראש, שזה העתק של בית המקדש, כל אלה נקראים עיבור או ריבוע, כי אתה דרך זה מבין את הכל. הם נלחמים איתנו בפירמידה, בצורה של משולשים, שיש בה כוח עצום, אבל הריבוע מול המשולש או מול העיגול, זאת המלחמה. זאת אומרת, זה שהדביקו לך בדגל או בחרטה שלהם, או עכשיו ביום השואה, את הטלאי הצהוב עם הסמל של משולשים, זה לא קשור אליך. זה קשור לשטן. זאת אומרת, זה גם חלק מהטעייה הכישופית, שכשאתה מסתכל, והיום עשו לנו שלוש בעיות. אחת, המשולשים של הפירמידות, אבל אל תשכחו, יש פה שתי מלכויות, או שלוש מלכויות, שפועלות נגדנו, ושתי מלכויות עיקריות, שהם שניהם כביכול מאותו אבא. אברהם הוליד את ישמעאל. ישמעאל היום השתלט לנו על הריבוע, כי הבית המקדש הוא מרובע. ומה הוא עשה? עקף אותו במעוין, ושם עליו עיגול. זאת אומרת, הוא כבש בכישוף, בכוח המעוין והעיגול, את הריבוע, את העיבור, ואז הוא לא נותן לך להתעבר. והשני שעומד באר הזיתים, או באר ציון, שם לך פירמידות. זאת אומרת, המלחמה היא לא בצורות גיאומטריות, אלא בצורות של כישוף. וברגע שאתה נכנס לבית כנסת ורואה פירמידות, מה שהם קוראים לו, חס וחלילה, חס ושלום, מגן סבתא שלהם, זה עבודה זרה, זה סמל הכישוף, ואסור לך בכלל להסתכל עליו, ואתה צריך לחפש ריבוע. גם שלימדו אותך שספר תורה בציורים כשהיית ילד, זה נמצא בתוך מעגלים, זה שקר. כי הספר תורה, לוחות הברית, נולדו בתוך מעגלים. מידות ישרות של מלבן או ריבוע, ולא בשום מקום עיגול. זה שייך לכת אחרת, לא שייכת לעם ישראל. כי אם מי שמכיר את מידות המקדש, גם במידות של בית שלישי שמופיעים בספר יחזקאל, אני יצא לי להכיר ולעשות סרט, לא משנה, על המקדש ואיך הדברים האלה, ולמדנו המון, השם הוריד לנו המון ידיעות, ותדעו שכל מה שמוכרים לנו, גם אתם רואים מאחוריי, ככה צריכה להיראות החנוכיה. ככה צריכה להיראות המנורה. ישרה ולא מעוגלת. כי מעוגלת זה נקרא לעגל פינות. גם שאנחנו כותבים בכתב יד שהוא מעוגל, כתב יד בעברית מעוגל, זה נקרא לעגל פינות, זה גם חלק מאותו כישוף. על אחת כמה וכמה שאתה כותב או משתמש במספרים או באותיות של תאריכים לועזיים, וגם שאתה רושם אותם בעברית, זה הכי גרוע. אם אתה רושם ינואר בעברית, אתה נותן לכוח של התומעה כוח קדושה, כי איך אפשר לכתוב שם של מלכות של יוון שנקראת ינואר ופברואר, או כל השמות המאפנים האלה, ולהשתמש בהם בכל יום, בכל נייר מכתבים שאתה כותב. זאת אומרת, עכשיו אתם לומדים פה, המון מידע קיבלתם, נכון? תסתכלו, בעשר דקות כמה מידע קיבלתם. עכשיו, איפה זה היה המידע הזה קודם? וזה כלום, זה עוד לא... עכשיו אנחנו ראינו את הים, הוצאתי אולי טיפה מהים, שזה רק בשעתיים האלה. אפשר לדבר ולדבר על התורה בלי סוף. תשאלו מאיפה הידע, תשאלו מאיפה זה מגיע. אתם חושבים שאני איזשהו למדן? אז תדעו שלא. אני בכלל, כשאני יושב פה, מי שמכיר את השיעורים האלה, ואני אומר את זה, אני מעולם לא מכין שיעור, אני מעולם לא יודע על מה אני הולך לדבר. אני יושב, והחלבן הקדוש, זה ששלח אותי, ואמר, לך, תפרסם את כל מה שאתה יודע. ואנחנו עושים את זה. דיברנו הרבה פעמים עד הבוקר, שכחת ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדבור. אתם זוכרים את השיעורים, מי שעוד היה איתנו? עד 6 בבוקר? שיעורים לתוך הלילה. אני תמיד אומר, איך זה נראה בצד השני, כאילו אתם אתן שיעורים. אתם זוכרים את ההיא שהתחילה, התקשרה למחרת, מי שזוכר בשיעורים, אז שהיא כעסה והייתה כולה רוגזת. מה קרה? היא שמה את הטלפון וראתה את השיעור. עכשיו היא נרדמה והטלפון היה עליה. עכשיו מה קרה? היא כאילו קיבלה, אז היא אומרת שהיא קמה והתנפח לה, זה היה מצחיק, שהתנפח לה הראש, והיא כעסה עליי, שהיא נרדמה בשיעור, כאילו היא שרה עם הטלפון, עד כיתה, זה היה הטלפון שהיא צפתה בו בשיעור, עד כמעט עד הבוקר. אז צריכים לקחת את זה גם כחוויה, אבל תדעו, שבתקופה הזאת, בימים האלה, כשמדברים, אפילו קבוצה של, לא משנה כמה אנשים, אסור לספור את עם ישראל, אבל כשאנחנו ראיתם שיבשו את השידור, הורידו אותו בכוח, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, תמשיך, תפתח תל מצד אחר, וזה מה שקרה. הנה רן, אני זוכר. אתה זוכר רן, אתה יודע, היה קטע, אתה יודע שאני רץ להתפלל הרי אחרי זה. אז אני, השיעור הזה היה עד 6, נכון? עד 8, כאילו עד 6 בבוקר בערך. אז אני אמרתי כבר בוקר, אני אלך, אני אתפלל ואני אלך לישון. אז זה היה סי-סי. אני מגיע לאיזה בית כנסת שם, פה איזה סוג של שטיבלך כזה, וניגש אליי איזה בחור, חמוד כזה, ניגש אליי ואומר לי, תשמע, אני הייתי כל הלילה ער, כביכול שמעתי והקשבתי לך, והייתי מת לישון, ולא יכולתי להירדם, הייתי מחזיק את עצמי, ואומר, וגם אני כבר הצלחת לעבודה, אז רצתי לפה להתפלל, פתאום אני רואה אותך מולי. אז זה היה כבר בשבילי, היה, אמרנו, תראה איך הקדוש ברוך הוא שולח לך את האלה עד הבוקר. זאת אומרת, התקופה, היא הייתה תקופה חווייתית, זה היה בתוך הסגרים גם, בתוך ה... והייתי נוסע לחולון, בהתחלה היינו עושים לגיא שם, בסיפור של בהתחלה. אחר כך זה... והשיחות קלחו, מה שנקרא, הדברים היו בלילה, בלילה. אתם יודעים שהשעות האלה של אחרי חצות, זה השעות הכי טובות ללמוד תורה. אין שעות יותר טובות. למה? כי אתה... הוא שהיו מחכים לשיעור עד שהוא נרדמים רק מלחכות לשיעור. אז אתם רואים ש... אבל תדעו, אומר, כן, שיר גם כן מהעמודי היסוד והתווך של השיעורים ההם. גם שרונה, גם... יש עוד, גם טל, נכון? איפה? כל אלה שהיו אז בתקופה ההיא. השרידים, ששרדו את התקופה. אבל שתדעו, כשאתה שומע שיעור, זהו, אז קודם כל שאין הרבה תורה בעולם, אז אתה יודע מה קורה? זאת אומרת, אומרים שגם כל הפמליה של מעלה יורדת לשמוע, אומרת, רגע, תחשבו רגע על הסיטואציה. הרי הפיסטוק והאינטרנט זה הנחש עצמו. זה שיא התומה שקיים. אין יותר תמה מזה. עכשיו, מה הגדולה פה? שבתוך לא הנחש, בואו תבינו, הרי מה זה הנחש? הנחש, אנחנו מכירים חיה שקוראים לה נחש, אבל זה לא רק שם. החיה הזאת היא מסמלת את הצורה, אבל היא, מה שהיא הכי מסמלת זה את הפה, ואת ה... קודם כל שהיא הולכת בהקלטון, שהיא אף פעם לא ישרה, והנחש, את הזריקה שבעצם מבוססת, מה שהוא בעצם מרעיל את העולם באבל פיו, וגם הלשון שלו יוצאת וחוזרת, נכון? לא רק שהלשון יוצאת וחוזרת, אלא גם, ראיתם פעם לשון של נחש? היא ככה, היא רצויה. עכשיו, למה? כי יש לו שתי לשונות, אין לו אמת. עכשיו, אז כשלקחת את אותו, את אותה שעת כושר, ובעצם נכנסת לכל המקום התמה הזה, הם קוראים לו היום תמה, נכון? מת הזה תמה. אז אגב, כל הסמלים שבהם הם שולטים, יש בהם נחש. תסתכלו טוב. כל החיל רפואה והאום של הרפואה, הכל יש נחש באמצע. נכון. הם גם בנו את את המבנה, לא רק של נאסא, יש להם את המבנה של... עדיף לא להגיד את השמות שלהם, של האפיפיורים האלה, ואתם יודעים על מה אני מדבר. אל תקראו לזה כוח. אז לא נגיד. אז הם עשו את זה, מי שראה את התמונות של זה, זה נראה. שהכל שם נחשים, כל התקרה שלהם, כל הזה, הכל בנוי בצורה של נחש. כן, הנה שרונה אומרת את מה שהרב כדורי ציטט ואמר. הוא אמר את המשפט הזה, הוא כתב אותו, זה היה בעיתונות, זה הרבה שנים. והוא כותב, אז בזמנו הוא אמר, אל תחשבו שכל הכלים הטמאים האלה, שהיום מורידים את הטומאה, הם רק מצד הנחש. ופה, דווקא בשיעורים האלה, אתה מבין שזה ממש אחד לאחד מה שהוא אמר. הוא אומר, אותם כלים שמורידים את הטומאה לעולם, ולא סתם הם קוראים לעצמם מתה, מתה זאת יהיה תמה. זאת אומרת, כל הכלים האלה שמורידים את הטומאה לעולם, אלו שיורידו את הקדושה לעולם. וכששאלתם, איך ייראה משיח באחד השיעורים שדיברנו, אז אמרתי לכם שהמשיח, אתם תראו אותו במסכים האלה. בכל מה שמסך אתם תשמעו את המשיח. לא יודע מי זה יהיה. ככה הוא יתגלה. בכלים האלה. תרצה להחליף ערוץ, יבוא לך המשיח. תחליט, זה מה שיבוא לך. לא תוכל. כל העולם יקבל את המשיח. והקטע הוא שלא רק אתה תראה אותו, גם הוא יראה אותך. איך הוא יראה אותך? הוא לא צריך לראות אותך, הוא יריח אותך. ואת הכלים האלה ישמשו גם, הוא יוכל להריח. עכשיו, עם ישראל, תדעו, זה עם נפלא, עם יקר, עם טוב, ועובבת עינו של בורא עולם. אין לבורא עולם שום אינטרס להחזיק את העולם הזה לולא עם ישראל. אז אם התקבצה פה קבוצה של כמה אנשים ומעללת ומשבחת את בורא עולם, ומדברת באמצע הלילה דברי תורה. זה נס. זה נס שהוא בתוך נס שבתוך נס, ורק בגלל נס כזה השם יביא גאולה. אתם צריכים להבין את עומק הדקויות של מה שאמרתי. למה? כי איך, כמו שאתם אמרתם קודם, איך אנשים היו לילה שלם, 6 שעות, 7 שעות, וכל מה שיש פה אין סרטים, אין צבע, אמרנו אצבע היא צובעת, אין סרטים פה, יש פה רק בן אדם שמדבר. עזבו את הבן אדם, אני לא מעניין, מעניין מה שאני מדבר, מה שיורד ועובר אליכם. זאת אומרת, העניין של העברת המידע או העברת הקדושה היא נעשית קודם כל בקול, באוזן ובקול, כי הקול הוא התדר והאוזן היא מלשון איזון, היא מאזנת את כל התדרים שהיא מכירה, ומתחילים לברוח התדרים השליליים. כי העניין הזה של אותו תדר שבו או דרכו אתה בעצם קולט, ואתה גם אחר כך פולט, כי הכל, מה שנכנס גם יוצא. אבל תדעו שכמו שאתה עכשיו נושם אותיות, הרי מה אני עושה? אני מחבר אותיות של קדושה, אותיות בעברית, ואנחנו משתדלים להביא את הדברים בכמה שיותר בקדושה. דיברנו על דוד המלך, דיברנו על מלכות, לא גמרנו, רק נגענו. דיברנו איך הדברים האלה קורים, ואתה מפתח את העולם, אתה פתאום רואה שהאצבע, למה קוראים לה אצבע? אתה פתאום מבין שהיא מפה, אתה פתאום מבין מה זה הציפורן, ולמה אני עושה נטילת ידיים. אתה פתאום מבין הרבה דברים שקודם לא הבנת. וזה לא מספיק ששמעת פעם אחת, כי הוא אומר, אין דומה שונה תלמודו 100 פעמים ל-101. זאת אומרת, אם תשמע 98, 99, את אותו דבר, עדיין לא הפנמת. אתה יודע מתי תתחיל להפנים ולקלוט? ב-101. 100 עדיין לא. נכון. היום הדברים האלה, כי השטן יודע שהסוף שלו קרוב, אז הוא משתולל, אבל תדעו, הוא משתולל עם הזנב. כי כל מה שהוא עושה זה כבר מגעיל. זאת אומרת, הנשמה מקיעה, נכון? אמרת פדופיליה, אמרת את כל מה שאמרתם פה, מתייחס כרגע. כל היוונות הזאת היא גם מגעילה. זאת אומרת, גם אלה שעוסקים בזה, גם כל האלה הקוקסינלים, הרי הם מתאבדים, אתם יודעים, אחרי, לא מחזיקים, מגיל 26, 5, הם כבר מתים. הם לא מסכינים עם אחר הזה. זאת אומרת, הם נגלים מעצמם. זאת אומרת, הם מבינים שמעכו להם את הצורה. וכל מה שקורה היום בארץ, למשל, תדעו שיש לכם היום ארץ של מסוממים, אבל הם מסכנים, הם לא יודעים שהם ארץ של מסוממים. זאת אומרת, יש היום 2 מיליון איש שמקבלים את מה שנקרא סמים קשים. זאת אומרת, כי חשיש הוא סם לכל דבר. זה שקוראים לו היום מילת, מה שנקרא של קופי רייטינג, שקוראים לזה קנאביס, זה מצלצל טוב. מה זה קנאביס? וזה עוד לא סתם. בואו נראה לכם איך יחדירו, איך עושים מדינה של מסוממים ואלכוהוליסטים, ככה בדקה, בזמן מסוים. אבל תלמדו רגע איך השטן עובד ואיך הוא משתמש. זה... עכשיו תראו, העניין שבתוך הסיפור הזה של ה... אם אתם זוכרים, מי שזוכר, נכון, יש מקום שממקד את תשומת הלב. המקום שממקד את תשומת הלב בטלוויזיות, זה בדרך כלל הבחירות. כי בחירות או חדשות. החדשות מסקרות את הבחירות, והבחירות מציעים את האג'נדות שלהם ואת החרטות שלהם. ולפני... כמה שנים קמה איזה מפלגה חדשה, והיא קראה לעצמה בשם התמים עלי ירוק. והעלי ירוק הזה היה סוג של בדיחה, שבעצם בא ואמר שאנחנו רוצים שהסמים יהיו חוקיים, כי צריך שילדים יהיו מסתולים, שהעם הזה יהיה מסתול, כי כשהוא מסתול אפשר לעבוד עליו, אפשר לעשות את מה שרוצים. אז מה, איך עושים את זה? תראי איך מכניסים לכם לראש. ואז מה קורה? אמרו, יש מפלגה, עלי ירוק. העלי ירוק האלה נראתה בהתחלה כמה שהיא בשוליים, אבל היא הייתה המרכז. למה? כי מה פתאום יש לך ליכוד, מערך, כל מיני שמות, כולם שמות של הסיטרה, אתם יודעים שליכוד הוא לוקד אותך, וליכוד מחל לוקד אותך במחלות, נכון? אתם זוכרים את מה שהיינו כותבים. והמערך זה שעורך לך את כל החיים, לכל מפלגה, מי שזוכר, זה מופיע השמות שלהם, שעשינו ממש מילון לכל למה הם נקראים ככה, מגדול זה שהם מפלגים, כי עכשיו, לא נכנס לזה כרגע, בואו נחזור רגע לעניין. אז אותו עלי ירוק, כמה שהוא היה כביכול בשוליים, הוא היה במרכז. למה? כי כולם הסתכלו על השוליים, אומרים, מי זה עלי ירוק הזה? פתאום, כולם מדברים עליו בחדשות, מסקרים אותם. בעצם, אז בתת מודע זה נכנס, רגע, בעצם אולי למה לא? למה שלא ימכרו סמים לכל דכפין יתה ויבוא ויקח? למה לא? אני רוצה להיות מסתול, אף אחד לא יגיד לי לא להיות מסתול. אז מה הם עשו? איך כתבת קודם? נרמלו? אין כזאת מילה בעברית נורמלי, זה המצאה היוונית. אז הם הכניסו לעניין שבשגרה את העלי הירוק. ולפני העלי הירוק הם עודדו את הסיגריות שהן לא שונות מעלי הירוק. היום כשאת או אתה מאשן סיגריה, אתה בעצם מכניס לך למוח סם, שאתה לא מודע לו. כמו שמרעילים לך את המים, מרעילים לך את הטבק. כל הטבק שאתה מאשן מוקרן, ועושה לך נזקים במוח, הופך אותך לעצבנית, לחוסר יציבות, לעייפה, לעייף, לחוסר רצון לעשייה. תוסיף לזה את התדרים שיורים עליך, תוסיף את הריסוסים, תוסיף את המים, ותוסיף את השטויות שאתם אוכלים עם הסיגריות. כל המוח שלנו, של כל האנשים, הופך את זה לזה. עכשיו שימו לב. אותו עלי ירוק שקיבל את הלגיטימציה, או את מה שנקרא את השגרה, יצר פה כרגע, עכשיו שאני מדבר איתכם, 2 מיליון אנשים שמקבלים אישור ממי? מהנחש. כי הרופא זה הנחש. הרופא של היום, יש לו פה סמל של נחש, אל תתבלבלו. כנסו לבתי המחלות, על הלב שלו יש את סמל הנחש. אם אתה עיוור ולא רואה שמולך זה האחות והרופא והדוקטור והפרופסור הוא הנחש, אתה עיוור ואתה בתוך שואה, כי שואה זה עיוורון. אז הרופא עם הנחש שקיבלת ממנו אישור, הוא הנחש מפתה אותך, כמו שפיתה או אותך או אותך, ונותן לך אישור לקבל קנאביס רפואי. יענו, לא חשיש, לא בנגים, לא סמים מגעילים. קנאביס רפואי זה שם שמצטלצל טוב ומתאים לעלי הירוק, נכון? עכשיו שימו לב מה קורה, 2 מיליון, ויש עוד 2 מיליון שאין להם את זה בצורה חוקית, אבל עובדה שיש עוד 2 מיליון שמקבלים, ואיפה שאתם הולכים, תעלו במעלית בבניין, תלכו בתל אביב וברמת גן ובחיפה, תעברו בבתי מלון, תעברו בבתי קפה, תעברו בפאבים, כל הרחובות מעלים אשן כלשהו. וזה אשן כתורת של סמים. האשן נמצא באוויר מזעזע. אבל במוח של הארבע מיליון מסוממים עם הסיגריות, אין לזה תקנה. והרבה מהקבוצות שמופיעים בפיסטוק, וכל מיני נשים עם שופרות, או כל מיני נשים בלבן או באדום או בכיסוי ראש, הבנקים מנענעים להם את המוח. עכשיו תראו, הרי אמרו, מי זה סוחרי הסמים? עכשיו, הסוחר הסמים, וזה אמיתי מה שאני אומר לכם, תחזיקו טוב את הכיסא, הכי גדול במזרח התיכון, שמו, הוא היה ראש ממשלה, הוא היה רמטכ"ל, הוא היה שר ביטחון, אוכר ישראל הגדול מכולם, קוראים לו אהוד ברק. אחרי הברק תמיד, מי שקוראים לו ברק, תזכרו שאחרי הברק בא רעם, הפיצוץ. יש עוד אחד שקוראים לו אהרון ברק, שגם אחריו בא הפיצוץ. שני אלה, הברקים האלה, אלו מחזיקים היום את עולם הפשע. הפשע, תהפכו את האותיות, זה גם עולם השפע. מנצלים את השפע לפשע. זאת אומרת שאמרנו של 4 מיליון צרכני סמים, ואנשים טובים, הם לא מודעים שהכניסו להם את הסמים בדלת האחורית בצורה הכי חוקית שיש. כשכל הסוחרי סמים זה אוכרי ישראל שממסטלים את עם ישראל. מה עוד הם הכניסו? גם את תעשיית הזנות. נכון, כי גם זה הכל נמצא בתורה. שבא בלעם יעץ, הביאו את, את מואב, את המדיינים, אמר אלוהים של אלו שונא זימה, בשביל לעקור לך את הכוח של הקדושה, הם היו חייבים לסמם אותך. בשביל לסמם אותך, אז אתה, זה לא אותך, זה את הבת שלך, את הבן שלך, אתה לא יודע עכשיו איפה הבנים שלכם, אתם לא יודעים איפה האחים שלכם, אתם לא יודעים אפילו איפה אתם בעצמכם. כי מה עדיף? ריטלין זה סם, ותרופות פסיכיאטריות זה סם, רק קוראים לזה תרופה, זה לא תרופה, זה סמים. ולסם נקרא על שמו של המלאך סמך מם. זה לא סם, זה הוא סמך מם, זה סם. בשביל לשתות לא, זה לא נכון. זה לא נכון מה שאת אומרת לגבי המחלות. סתם, זה מה שהם הפיצו. זה לא נכון. קודם כל, בשביל לעלות ברוחניות, שב, תלמד תורה. אני אומר לכם, כחיים, אין, אני לא השתמשתי אף פעם בדברים האלה, לא באלכוהול ולא בסמים. ואני יכול להגיד לכם שאתה לומד תורה, ואני מעיד על עצמי, פה לבד בבית, בית לבד, לא היה פה אף אחד. הייתי יושב, פותח ספר, מי שיראה איך אני לומד, אז יבין גם איפה הידע. אני לומד, פותח ספר, ואז עוד ספר, ועוד ספר, ועוד ספר. יכול להיות מגיע מצב שיש פה 20 ספרים. וכשאני, זה נקרא להבין דבר מתוך דבר. והייתי מגיע לרמות שהייתי קם ורוקד לבד. רוקד פה, רוקד, רוקד. שמח ושמח שמחה ששום סם לא ייתן לכם. איך יכול להיות שאתה מגיע? כי אם אתה מתחבר לבורא ואתה מבין מה אתה לומד, ואתה לומד מהנשמה שלך, אז אתה עולה מעלה מעלה. איפה עולים מעלה-מעלה? עולים במוח, עולים, יש לנו בתוך העולמות, כל הרקיעים שמדברים עליהם נמצאים במוח. אתה צריך לעלות ברקיעים שבתוכך. וכל התרבות הזאת, כי תרבות זה דבר רע, ויש לך שר תרבות, ושר הרפואה וכל החרטות שלהם. כל אלה באו לקחת לך את האיזון הנפשי, הם מכניסים לך בתור ילד, אמרתי, איכשהו נולד סם, טק זריקה, האמא הפידורל, הילד משולשת, איכשהו אומרים לך משולש, תיבעל, משולש זה שייך לפירמידות. ואחרי זה כל מה שאתה תחווה, זה הכל, זה אומר, אל תניקי, בוא נתן לך זריקות נגד הנקה, ותקני את המטרנה, ואת החרטונרה. האימהות והאבות שהופכים להיות אימהות, אומרים, אבות הולכים עם עגלות, רבק זה גבר, גבר הולך עם עגלה בחיית, חסר לו רק נעלי עקב, די עם זה. אתם יודעים שרבי נחמן אומר שגבר, אפילו אם יש לו את הילד הכי חמוד, יתעסק איתו מעט מאוד ביום. גבר אסור לו, אסור לו בכלל להתעסק עם הילדים. נראה לכם רבי נחמן. היום אין גברים, אבל זה מסכנות. למה הם מסכנים? זה הזריקות שדחפו להם, כולל הזריקות האלה. הרי הם, הרי כשאומרים לך משולשת, זה מוכרים לך נגד צעבת ונגד החרטות האלה. זה שקר. מה שהוא, ברגע שיש מזרק, מזרק, שתבינו, איך נראה שן הנחש? לנחש יש שקית בתוך הפה, בחניכיים שלו, מה שנקרא. השקית הזאת מלאה ברעל, והשן שלו, מי שראה פעם שן של נחש, היא דקה וחלולה מבפנים. והיא נראית בדיוק כמו קצה ראש המזרק. עכשיו, כשהנחש מקיש, הוא בעצם עושה את פעולת הזריקה בדיוק. הוא פשוט דוקר ומשפריץ. יש לו כזאת שקית, הוא לוחץ עליה, זה משפריץ. נכון, מה שמאור כותב, זה רבי נחמן, אומר, אל תהיה עם הילדים יותר מדי. אל תהיה איתם כמעט בכלל. תרשיע, כאילו, זה נכון, אני אחפש ואראה לכם. אבל למה, למה, למה הוא מביא את זה בצורה הזאת? אז אמרנו שהזריקה הפכה את הילד, המסכן הזה, המתוק הזה, המלאך שרק יצא, מה פתאום הקדוש ברוך הוא צריך עזרה? איפה העם החכם? איפה הדוסים שמזריקים לילדים שלהם ומאמינים למעייני הישועה ומעייני הסבתא שלהם? אתם מאמינים לשקר הזה? אז תגידו, הבן אדם שמדבר פה פרימיטיבי, הוא לא חי את הקדמה, את העולם של הרפואה. עכשיו תבינו, אנחנו צריכים היום לקחת, יש לכל דבר, לכל מוצר, זה לעומת זה עשה השם. זאת אומרת, כל מוצר שמוריד לך את הסטטוסטרון, יש מוצר שמעלה, רק אתה צריך לדעת מהו. עכשיו, אחד הדברים, אגב, שביקשתי להטרים את האנשים, היה להקים את האתר. באתר שאנחנו רוצים להקים עם אולפן שידור, זה בעצם שכל היום ישדרו בו, מלבד מה שאנחנו מדברים עכשיו, אלא איך, מה ששאלת, מה מעלה את הסטטוסטרון? מה משחת שיניים? איך עושים, איך מצחצחים שיניים? איך פותרים את בעיית המים ושותים מים נקיים? זאת אומרת, בשביל זה ביקשתי ממכם תרומות, כאילו, מאלה שצופים, כי אני לא צריך את זה, אתם וכולנו והעולם צריך את זה. ולכן, הדברים האלה, זה הקטע, לא, הבננות זה, אל תמליץ על כלום, אל תשמעו את השטויות האלה, אני אסביר לכם למה. כי בואו תבינו למה. בננה בישראל היום מושקע במי שפחים, מה שאתה שלשלת או עשית פיפי, אם זה משקים את הבננה שלך, הבננה שאתה ממליץ עליה, היא מלאה בחומרים בדיוק שדופקים לך את החיים. מאונדסת לחלוטין. אל תמליצו פה, כי זה לא נכון. אתה רוצה לאכול בננה אמיתית, אתה צריך להשקות אותה במים אמיתיים. מי מעיין, ואז אתה תראה איך נראית בננה אמיתית ואיך היא מוסיפה ומרפא אותך. הוא קרא, אצל מי הוא קרא? כל התשקורת היום שייכת לאילומינצים. היא שייכת למי שבא להרוג אותך, אם לא הבנת. לא, לא, אתה לא צריך לאכול את כל מה שאתה אוכל היום. אתה צריך היום לעשות סדר עם עצמנו. נכון שזה קשה ותרבות של שפע. אנחנו צריכים לעבור תהליך של זיכוך. אנחנו צריכים להשיל, אני מדבר גם על עצמי, להשיל מעצמנו את כל הדברים הלא טובים שנמצאים לנו בגוף. בשביל להשיל אותם, אנחנו חייבים לעבור לחיי קהילה פנימית שמייצרת. אתה קובע פסי ייצור פנימיים, אם יש כמה אלפי אנשים, כשיהיה, ועוד מעט אנחנו הולכים לעשות את זה. אם אתם תתחילו להוציא ולתרום ולעשר ולתת, אני נשבע שזה יקרה, כל עוד אני חי, זה יהיה. אבל תנו לי לעזור לכם, תתרמו, יש פה, תבואו להר ציון, ואל תתרמו לי 50 שקל, אני לא יכול לעשות כלום ב-50 שקל. זה צריך אלפים והרבה אלפים. וכמה שיותר אלפים יתרמו, אז עם זה נוכל לעבוד. כי זה, עם זה מנצחים. עכשיו, לא, זה לא נכון. העניין הזה שתברך ויעלמו הרעלים, אתה צריך להיות בדרגת צדיק כל כך גדול, כי אומרים שלא הנחש ממית, אלא החטא ממית. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את הפירות האלה המורלים, כי אנחנו נמצאים בחטא. ולכן הברכה לא תעזור. עכשיו העניין, הדבר הזה, אומרים, לא, תזכרו, לא הנחש ממית. מי שגורם לנו להגיע למצב הזה, זה אנחנו בעצמנו. כל עוד אנחנו לא שומרים על חוקי הבורא, ואין פה אחד שיכול לקום ולהגיד שהוא שומר. אבל המחר כולם צדיקים הם. זאת אומרת, אנחנו נלמד זכות שלפחות האנשים שהגיעו וישבו בלילה ומקשיבים ומקבלים על עצמם החלטות, זאת אומרת, להם יש כבר זכות. הם עולים להר ציון, הם נותנים מהנשמה שלהם, הם מאמינים במה שהם שומעים, הם צוברים את הידע, הם משתמשים בו, הם מעבירים הלאה, מביאים דברים בשם אומרם. כי תראו, זה תדר. כל מה ששמעתם פה בשיעור או בכלול השיעורים, זה תדרים. עכשיו, התדר, אומרים אבותינו הקדושים, שזה אברהם, יצחק ויעקב, שהם הביאו את כל הכוח שלהם במה שנקרא פרקי אבות, ומיד בפסח מתחילים ללמוד במחצית פסח פרקי אבות, והיום אנחנו כבר, כדאי שגם על זה נעשה שיעורים בעזרת השם. בפרקי אבות כתוב ככה, כל המביא דברים בשם אומרם, מביא גאולה לעולם. מכיוון שאנחנו עוסקים בעסקי גאולה, ואם אתה רוצה לפי אבותינו הקדושים, שהקדוש ברוך הוא מצטט כביכול בתוך פיהם או כתבי ידיהם, שכתוב שכל המביא דברים בשם אומרם, מביא גאולה לעולם. עכשיו, אם אתה עכשיו שמעת פה בשיעור את כל מה ששמעת, ומחר אתה אומר בלי שאמרת ממי ששמעת, אתה מעכב את הגאולה, או את מעכבת את הגאולה. כי אז מה יגידו? התדר הזה שירד, ירד מפלוני או אלמוני. וזה שייך, השם הוריד דרכו. וכשאתה מביא את זה, הרי כתוב, ומה ממשיכה? זה הדבר היחידי שיש עליו חותמת של בורא עולם, שכל המביא דברים בשם אומרם, מביא בעצמו גאולה לעולם. איך ניגע לעולם? כתוב, לומדים את זה מאסתר. אסתר, ותביא אסתר למלך בשם מרדכי. זאת אומרת, היא לא הביאה את זה בשם עצמה. היא הביאה את זה בשם אומרם. אמרה למלך, מרדכי אמר. אם אתה תגיד, שמעתי מחיים עיקר, שמעתי מפלוני, ואני מצטט אותו, אתה חלק מהגאולה ממש. כל התדרים שיש היום הם תדרים שהם נוגדים את ה... עשיתי שיעורים רבים על תדרים, אני לא אחזור עליהם עכשיו, תיכנסו לשיעורים גם שנים אחורה, אבל זה תמיד נעים לחדש ותמיד זה, ואמרנו ויצרנו וגילינו שהתדרים היום שנמצאים במוזיקה 528 הם לא התדרים האמיתיים. זאת אומרת, אתה היום, כל המוזיקה המושמעת, כמעט רוב רובה של המוזיקה המושמעת, היא מוזיקה של תדרים שעובדים כנגד המוח ולא בעדו. כי התדרים האלה מרפאים. אם אתה היית שומע את התדר האמיתי במוזיקה, לא רק ההרגשה, אלא הייתי אלא גם הרגשת הריפוי. תדרים יכולים לרפות. זאת אומרת, מיוחד תדרים שמעלים את הנשמה מעלה. היום, מכיוון שהם שולטים בכל המקומות שאתם לוקחים מהם תדרים, נגיד אתה משתמש ביוטיוב או בכל מיני, כל מיני מקומות שאתה רוכש או מוריד, אז אתה מוריד את שלהם, כי הם שולטים, זה הנחש. בשביל להשיג את התדרים האמיתיים, צריך למצוא אותם דווקא במקומות החסידיים. החסידיים הם מקומות שנגיד בשירה חסידית, שהיא בעצם מעלה את השמחה, שם נמצאים התדרים האמיתיים, אבל קשה להשיג את המוזיקה הזאת, כי גם אצל החסידים הולכים ליוטיוב וכאלה, אז השיבוש נמצא גם בתוכם. אז לכן, זה נכון שהתדרים מרפים, מרפים את כל סוגי המחלות, כי זה עובד על ה... זה סיפור ארוך עכשיו להסביר את זה, אבל אם אתה שומע תדר, ותדר זה גם עניין שאתה שומע שיעור תורה, זה גם תדר. גם אתה שומע מהפה של מי שמדבר, כי הפה של אותו אחד שמדבר, זה גם יכול להיות, זאת אומרת, אותו אחד שהשם הוריד דרכו, ודרכו, ותביא אסתר בשם מרדכי. זאת אומרת, התדר ירד בהסתרה, אבל מרדכי הביא אותו, והיא הולכת למלך. המלך זה בורא עולם, כמובן, ומביאה את הדברים בשם אומרם. כי המעגל הפנימי הוא בעצם מייצר את ההרמוניה האלוקית. הרי מה כותב דוד המלך בתהילים? למנצח. למנצח, עשיתי, אני אומר, למנצח זה מנצח על כל ההרמוניה של התדרים. אנחנו, אז תראה, ברור שהתדר, אתה, אני אומר לבר, אתה תלמיד חדש פה, אבל כל השיעורים האלה כבר חרשנו עליהם. זאת אומרת, אבל תמיד טוב לחדש או למחזר אפילו. אז בואו נדבר על אדם שבנוי ממים. אני אמרתי על זה בשיעורים קודמים, אבל אתה בנוי יותר מ-70% מים אגב. כי גם האיברים שלך הם רובם עשויים מימיים. השומן זה סוג של מים. זאת אומרת, חוץ מהעצמות, אתה כמעט הרוב מים. זאת אומרת, אז אתה לא בנוי מ-70%, אתה בנוי כמעט מכמעט 80 ומשהו אחוז מים. עכשיו, והמחקר שעשו במים, למשל, אותו פרופסור יפני, יושימוטו, משהו כזה, שהוא בעצם לקח מים והקפיא אותם, ולפני שהוא הקפיא אותם, הוא דיבר אליהם. אז כשהוא דיבר אליהם, אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם, כשהוא דיבר אליהם ממש בתדרים נכונים, במוזיקה, שר להם ושיבח אותם. אגב, יש לי חבר שעשה את זה בחממה. הוא גידל כל מיני עצי פרי ועצי חממה, ודיבר אליהם והשמיע להם מוזיקה, והשמיע להם שירים, ואתם צריכים לראות איך הפרי גדל, ואיך העץ גדל, וזה פשוט הרגשת גן עדן. אבל זה אני שם בצד, אני לוקח את זה למקום שדיברנו קודם, האדם שבנוי ממים. זאת אומרת, אם אתה מבין שאתה מים, ואם את מבינה שאת מים, ואם אתה מבין שהפרופסור הזה שהראה את זה, ויש הרבה מחקרים כאלה, אבל בוא ניקח את זה כי הוא היה הראשון שהציע את זה, שאם מדברים יפה אל המים, ואם מנגנים להם ושרים להם ואומרים להם מילים טובות, ולא משנה באיזה שפה, המים כשאתה מקפיא אותם, הם משנים צורה ליהלומים, לקריסטלים, לצורות מרעיבות, יפהפיות. ואם אתה צועק על המים ומקלל אותם, המים יוצאים אחורים עם צורות מבעילות. אז תדעו לכם שאיש צועק על אישה, או אישה צועקת על איש, או אישה צועקת על הילד שלה, או מישהו מקלל או מדבר לא יפה, הצורות של המים שהוא נמצא משתנות לרעה. זאת אומרת, אם את צועקת על מישהו, מקללת אותו, ואתה צועק על מישהי ומקלל אותה, כל המבנה הפנימי של המים שלה הופכים להיות או שלא להיות רעים ומגילים. ואם אתה מדבר יפה גם לבן אדם, אז אתה הרי בנוי ממים, והקריסטלים והיהלומים והצורות האלה, בן אדם אוהב לשמוע דברים טובים, במיוחד עם ישראל, שהוא כולו גומל חסדים, ביישן, למדן, שהוא כולו בא מאהבה. ועם ישראל הוא חלק אלוקה ממעל, ואין רע יורד מהבורא. זאת אומרת, אתה, אם אתה עם ישראל, ואת עם ישראל, אין רע בא ממך. זאת אומרת, זה כל הדברים האלה שעשו לנו המצרים, אמרת עכשיו בהגדה, ויראו אותנו המצרים, אלה שקיללו אותנו, אלה שהביאו אותנו לכל הדברים האלה שהמים הפנימיים שבתוכך, זה בדיוק המים שאותו פרופסור ראה, כי אתה עשוי ממים ואת עשויה ממים. לכן אל תצעקו ואל תקללו ואל תרימו קול, וכל מי שעושה את זה תברחו ממנו קילומטרים. זה להראי לכם את החיים, מי שעושה או מי שעושה. זאת אומרת, או שהיא עושה תשובה, או שהוא עושה תשובה, ולומד לדבר. כי יש אנשים שמתוך הרגל, הם כל הזמן, הרי כתוב, הפוסל במומו פוסל. זאת אומרת, שאתה רואה רע במישהו אחר, תדע לך, זה הפגם המצוי בתוכך, שאתה לא תיקנת, ואתה משליך אותו על הצד השני, ואין לזה סוף. זה לכן נקרא לשון הרע. ולשון הרע, העניין הזה שהוא בעצם נמצא כנגד כל העבירות שבתורה. שמישהו מדבר על מישהו רע, צועק עליו, מקלל עליו, כאילו באותו רגע הוא חטא בכל החטאים שיש בתורה. זאת אומרת, הוא הלך ממטר למטר, הוא כולו עכשיו מלא רשעות. אז תיזהרו לא לכעוס, בשביל זה אומרים, תקראו את איגרת הרמב"ן. מה שהוא כותב לבנו. הוא אומר, תמיד יהיו דבריך בנחת נשמעים. אתה צריך תמיד לדבר כמו שצריך. כי גם אם אתה רוצה להוכיח מישהו, לא עושים את זה ככה. תדעו לכם שכל הדור הזה, והדורות האלה גודלים ילדים לא טובים, בגלל חינוך לקוי של הורים שצועקים על הילדים והופכים אותם מלכתחילה לילדי לא יוצלח. כי למה? תחשבו רגע, בא ילד, עכשיו ילד, תבינו, נגיד אבא, אבא שהוא מתעסק עם ילד, אז הוא בעצם מבטל תורה. דבר ראשון, וזה התפקיד של האמא, עכשיו, העניין, לא ש... בלי ש... כי אין דבר כזה שוביניזם, זה המצאה שלהם. זאת אומרת, הגמרא כותבת במסכתות, מה זה מסכת? להוריד את כל המסכות האלה, ללשון מסכה, ואומרת לך, למה זה נקרא מסכתה? כי אומרת לך, תראה, יש מסכת כתובות, ויש מסכת גיטין, ויש מסכת נשים. זאת אומרת, לומדים את זה שנים בישיבות. מסכת נשים. אז מה זה, מה יש בהם נשים? יש כל מיני מסכתות, אבל אני בכוונה נוגע. זאת אומרת, מה תפקיד האיש בעולמו, ומה תפקיד האישה בעולמה? זאת אומרת, כשהאישה כוללה, היא כוללה, לא יעזור כלום, והיא כוללה בחמש כללות ראשונות, בעצב תלדי בנים, זאת אומרת, ואלישך תשוקתך. זאת אומרת, מה, אין לך תאווה? כאילו אין לו... אבל את צריכה לעשות הכל בקושי, ובעצב תלדי בנים. ואל האפר יצאת ואל האפר תשוב, גם התכללה במיטה. זאת אומרת, הדברים האלה באים, זאת אומרת שאישה צריכה ללדת ולצרוח מכאבים, זה לא הפידורל, כי היא מתקנת את העולם בצעקה שלה, ששם בעצם מתחילה הצעקה מקצה העולם ועד סופו. ואז כשלוקחים את הדברים, בכל ישיבה אתה יכול ללמוד, מה הבעיה ללמוד גמרא? זה צריך גם ברמה שלך, מבחינת התובנה. עכשיו, העניין, הקטע של ה... מה פתאום לתת לה פידורל? מה פתאום קוראים לזה דופק לה את החיים? אתה יודע מה, איזה תרכובות יש בזה? אישה, עכשיו, אם אישה יולדת ילד שלישי, רביעי ועשירי, אתם יכולים לשאול את הדוסיות, הן לא צריכות שום זריקה. זה כבר בא להם קל, כי הם כבר עושות רצון הבורא, והכאבים הם קשים, אבל היא יודעת שהיא מתקנת, שאת יודעת עכשיו, שנכון שזה לא רוצים לסבול, וקשה בדור המפונק הזה לסבול. אז זאת אומרת, אתה לוקח את הדברים האלה, מבחינת העניין, שהאישה, כשהיא יולדת, אז יש לה צירים. כל ציר כזה, זה הדלת שנפתחת. אם סיממו אותה, אז זה סמים, מה זה הפידורל? סמים. שירדימו לה את המקום. אז הילד, היא כבר אין לה קשר לילד של אותו כאב שקורע אותה לשתיים. הכאב שקורע אותה לשתיים הוא אחד מתקן את העולם, שניים, הוא גם מתקן אותה, שלוש, קושר קשר בין האמא לילד, קשר בלתי ניתן לניתוק כל חייהם, דווקא דרך הכאב הזה, שהיא נשאה אותו 9 חודשים, ואחרי זה כשהוא יצא היה לה כאב חזק, והכאב הזה קושר אותה לילד. ולכן הדברים האלה הם דברים שמבחינת העניין לוקחים את העולם לתיקונו. כי מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שנתענה? הוא לא רוצה שנתענה, הוא רוצה שנגמור בתיקון הזה ונביא את המשיח, שהוא יוריד את המשיח. הוא אומר לך היום, היום אני מביא את המשיח, אבל רק מה בקולו תשמעו. וכשהיא מניקה את הילד, היא נותנת לה, כמו הענקה, היא מעניקה, אתם יודעים איזה חומר יש, עזבו רק את החומר הרפואי, שהקדוש ברוך הוא, בפלאי פלאותיו, ייצר מפס הייצור של בורא עולם, את בדיוק מה שהילד צריך. היא מניקה אותו לפי דברי חז"ל, שמשה רבנו היה צריך לינוק, הרי בתיה אספה אותו, והוא היה בגיל יניקה, אז היא הביאה לה מנקת, כי הוא סירב לדאוג. למה? כי העניין הוא שההנקה נותנת את החוכמה לילד. ילד שעניק שנתיים, ינק שנתיים, ואימא שהעניקה או העניקה במשך השנתיים האלה, יצר הילד קודם כל חזק מאוד בגופו ולא יצטרך שום רפואה וגם בחוכמתו. והחוכמה היא בעצם נמצאת בדברים האלה ולא בכל חומרים הכימיים. העניין הוא שהשאלה הזאת מורכבת, שאתה שואל איך בורא העולם נותן. קודם כל אנחנו נמצאים בתקופה שבו בעצם הוא מחיה את המתים. תקופת הגאולה או תקופת, אומרת הגמרא, סוף העולם. העולם הזה נברא ל-6,000 שנה. כמו שהוא נברא ב-6,000, הוא גם נברא ל-6,000. זאת אומרת, ביום השישי העולם צריך לעצור. האלף השישי, שאנחנו מצויים בו, בערבו של האלף השישי. ובאלף השישי הקדוש ברוך הוא כותב, אומר, הרי מי כתב את הגמרא, זה הכל הבורא. ואז הוא לוקח את כל אלה שהרשיעו, הביא לכאן את דור המבול, את דור הפלגה, את כל הדורות האלה שהרשיעו והרסו את בית המקדש, ואת הרומאים, ואת היוונים, ואת כל שחר העולם, הביא את כולם לכאן. זאת אומרת, למה? כי הוא רוצה להביא את הגאולה, הוא רוצה לסגור את הגולל. הוא מביא את כולם מי לשבת, מי לחסד. מי יעשה תשובה, מי לא יעשה תשובה. נותן לכולם את אותה הזדמנות, כי הוא חנון ורחום. עכשיו, העולם, מה שעכשיו שרונה כתבה, מי ששולט בעולם הזה כרגע, זה הסמך מם, אותו מלאך. אבל אל תחשוב שזה רק לשלילה. כי אותו סמך מם, כשהבורא הביא אותו, הוא לא כותב עליו שהוא רק טוב. הוא כותב עליו שהוא טוב מאוד. דווקא דרך הרוע הזה, דווקא דרך השקר הזה, דווקא דרך כל הדברים, הסחיב הרפש הזה שסביבנו, דווקא דרך זה תקום הגאולה. כי הגאולה תבוא כשימאס לכולם מהשקר, ימאס לכולם מכל מה שקורה פה. מי זה כולם? כולם זה אנשי האמת. אנשים שהנשמה שלהם אמיתית. ואלו דרכם הוא עושה את זה. השבת היא הצילה את העולם. כי למה השבת בעצם כזאת מוערכת? זה לא העניין של היום השביעי. כי אחרי ביום שהאדם חטא בערב שבת, בסוף האלף השישי, באותו זמן הוא רצה להשמיד את העולם. מי הציל את העולם? השבת. היא באה ופייסה את השם, המלאך שנקרא שבת. ובגלל הפיוס הגדול הזה, שפייסה את העולם ואת בורא עולם, דרכה אנחנו מגיעים לאותה פיוס, לאותה שלימות שאנחנו צריכים להיות בו ולהגיע אליו. טוב, אני כבר הגרון. זה נכון שאין סוף לתורה ואפשר לדבר, והשם נתן לנו את היכולת לדבר ולהעביר. אני אשתדל להמשיך בסדרה של שיעורים כאלה. קודם כל, תגיעו, באמת תגיעו ביום חמישי להר ציון. נוכל לראות את האנשים פיזית, נוכל לראות לגוע, מה שנקרא, בקדושה. לגוע במקום הקדוש הזה, כאילו המגע, זה גם לראות את האנשים וגם להיות במקום ששם הנשמות נפגשות, ושם שער השמיים. אני אדבר על השבת הזה, אני ארחיב מה זה השבת ומה זה המלאך של השבת, ולמה השבת הצילה את העולם. אנשים לא יודעים את זה. בגלל שהשבת הצילה את העולם, והוא לא נהרס ביום השישי. אז בעצם, שמור וזכור את יום השבת לקודשו. השבת הצילה אותך. השבת גם היום הצילה אותך. השבת, וזה, הם נלחמים בשבת הזאת. אבל אל תיבהלו. אל תיבהלו. אנחנו, האנשים, אפילו קומץ. תעיד על עצמך, תעידי על עצמך, שאת לוקחת על עצמך מלכות שמיים. וכל מה שאת מתעסקת ומה שאתה מתעסק זה בורא עולם. כל האבלים האלה, כל מה שקורה סביבנו, לא מעניין. הולוגרמות. תתרכזו, תניחו לטפל, לגברים. כשאתה מניח לטפל, אתה מניח תפילין. זה להניח לטפל. תניח תפילין. תקדש את עצמך בתפילין. אל תחשוב על שום מחשבה זרה כשיש עליך תפילין. תחשוב איך אתה מקדש את בורא עולם, מקדש את עצמך, ואתה מתמזג בהרמוניה פלאית שככה היא צריכה להיות. וכל השאר נעלם. שים את הדאגות, שים את הבעיות, שים את הזמן, שים את הכל בצד. באותה אישה, כשאת מדליקה בערב שבת את הנרות, והתופה את החלה, זאת אומרת, שימי בצד, שימי בכל, תניחי לכל הדברים, כי את עכשיו מתחילה עולם חדש. חלה זה מלשון לאכל, להכיל, להכיל גם וגם לאכל. החלה זה חלתו של עולם. האישה הראשונה קלקלה, זאת אומרת, ומשם חלה כל הירידה, החלה מתקנת את העולם. כשאנחנו באים ועושים בהר ציון את החלה ומפרשים אותה, זאת אומרת, פרשנו מהכל. אז אני מאחל לכולם באמת, קודם כל, שיהיה לכם רק טוב ושמחה, מתוך שמחה והצלחה ורפואה. ובאמת תביאו את יום חמישי, תביאו מכל טוב הארץ, אל תחסכו, זה לדוד המלך, זה ראש חודש. כנסו לבית מאפים, כי הלחם, קחו את הלחם הכי משובח, את הפיתות הכי טעימות, הכי חמות, תביאו את העוגות הכי טובות שיש, תאפי עוגה, תאפו עוגות מהחומרים הכי טובים שיש, ותביאו איתכם, כי מעשה ידייך להתפאר. אתם מביאים את זה לבורא עולם, אתם מביאים את זה לדוד המלך, לסעודת דוד המלך, ואנשים יאכלו מזה ויברכו על זה, וכל ברכה כזאת זה מזבח ממש. וזאת אומרת, את לא מבינה ואתה לא מבין שאתה קונה אוכל לראש חודש, לסעודת חודש אצל בורא עולם, אצל דוד המלך. מה אתה או את עושה בשמיים? אל תוותרו על התענוג הגדול הזה של עצמכם, זה לזכות את כולנו. וכדאי מאוד באמת, תגיעו יום חמישי שאיש לא יעדר. אל תגידו לי שצריכים להכין לשבת וכאלה. הקדוש ברוך הוא, אל תנסו אותו. אבל הוא אומר, בחנו נינה בזאת. הוא אומר, תבחנו אותי. כשאתם נותנים לי, תראו כמה אני מחזיר לכם. אתם באים להר ציון, אתם לוקחים את הזמן, אתם עולים לדוד המלך, אתם בנות מלך, אתם בני מלך. אז הוא מחזיר לכם. האוכל של שבת יהיה לכם מוכן, תכיני ביום חמישי בבוקר את האוכל. יקחי יום חופש. הרי החופש ממה הוא? מעבדות. לפני שבוע וחצי רק, ישבת ושרת ושיקרת לצערי, שאת בת חורין, שאתם בני חורין. למה שיקרתם? לא יפה לשקר. אז אם אתם אמיתיים, אנשי אמת, קודם כל תלכו עם האמת. יום חמישי וגם שישי וגם ראשון, אני בחופש. למה אני צריכה לעבוד? למה אתה צריך לעבוד? אז קודם כל, תיקחו חופש ביום חמישי. אין אדם שאין לו מחליף. ואם אתה בחופש אמיתי, אז תכיני את השבת בחמישי בבוקר, ובחמישי בצהריים, או אחרי צהריים, את עולה לדוד המלך עם כל הדברים הטובים שאפית ובישלת, הבאתם את החלות מפתח, ותפתחו את המזל של כולם. ואתה הגבר שגידה לך עוד אישה, זה תוציא כמה מאות שקלים, כנס לחניות המפוארות, אל תקנה בחנות זולה את ההוגיות שמרים, תקנה את הבורקס הכי איכותי, כי אתה מביא את זה למלכות. וכמה שאתה משקיע של בורא עולם, כמה שאת משקיעה, הוא ייתן לך פי אלף. בחנו נינה בזאת. אתה תורם עכשיו את המעשרות שלך, את התרומה שלך. אל תחוס על הכסף. זה הולך לבורא עולם, להגדיל עוד שם שמיים. כשאני אומר לכם, תעשרו, אתה מרוויח 10,000, תוציא כל השנה 1,000, 1,000, 1,000, בשנה הבאה אתה תרוויח 200,000. ככה זה עובד, תנסו. אומר לכם הבורא, תבחנו אותי. אז תבחנו אותו. אבל למה צריך לבחון את הבורא? אנחנו לא בוחנים אותו. אמרת לעשר? אני מעשר. אני מעשרת. תעבירו כל חודש. מה שיש לכם, 10%, לא משנה איזה מצב כלכלי אתה נמצא, אל תפחד. כי אם אתה מפחד, אתה לא מאמין בו. הרווחת 5,000, קרי 500, תעבירו, הנה פה החשבון, חיים עיקר, זה לא בשבילי, זה בשבילכם, בשביל להציל עוד אנשים. תעבירו, נוכל לעשות שינוי אמיתי. בחנו נינה בזאת, אומר הבורא. אז בעזרת השם, נעשה ונצליח, וכל אחד יעשה ויצליח. תקחו את יום חמישי הזה, חודש אייר, חודש הרפואה, שהתקופה הזאת תקופה קשה. יש עננה גדולה שמרחפת בכתרוג על עם ישראל, והיא לא טובה. אבל אנחנו נהפוך אותה לטוב. כל המתקה כזאת בהר ציון, אנחנו, אתם, משנים מציאות. אז קחו את זה ברצינות. השם, בזכות החלבן הקדוש, הרב פיש, האנשים הצדיקים, הנשמות האלו שעוזרות לנו ומסייעות לנו, יברכו אתכם, ואני אברך אתכם בכל המיטב. השם ישמור וינצור את כולכם. מקווה שנתאחד כולנו יום חמישי, החל מהשעה 5, הר ציון, וכל רגע נתון אנחנו נהיה ביחד, בלב ובנפש. לילה טוב לכולם.